ראש השנה נקבע ביום דין, אומר הרמב"ן, כבר ביום, לא רק בי' תשרי, כבר בא' תשרי, כבר השם התחיל לחוס ולדון את עם ישראל ולסלוח להם. זה התחיל כבר קודם. לכן גם ראש השנה נקבע כיום דין, כיוון שהשם כבר התחיל לסלוח לישראל ולחטא העגל כבר באלף תשרי. ולפי זה גם הוא מסביר שעם ישראל, יש כאלה מנהגים, כמו שהוא כותב פה, בגירונה, נהגו לקום, או שיש כאלה שקמים רק מראש השנה, יש מקומות שהם מקדימים בחג באלול, כיוון שאז התחילו הרבים ממי הרצון. כלומר, המנהגים האלה של א', מי עול, או מראש השנה, שאז כמו שאמרנו זה ימי רצון, או מא' אלול שבהם משה עלה להר, ל-40 ימים האחרונים, ואז התחילו ימי הרצון. ככה הרמב"ן מסביר את שני המנהגים, שלוש מנהגים של סליחות, או רק מראש חודש של מראש השנה, או מכ"ה אלול, או מא' אלול. הגר"א בשולחן ערוך מסביר על פי המנהג של כ"ה אלול, האשכנזים שיש להם מנהג לקום ביום הראשון כאשר יש לפחות 4 ימים, אז ההסבר הרגיל שרגילים לומר שצריך 4 ימים כנגד ביקור קורבן, שיום דין, כאשר עם ישראל לפני יום דין, כמו שכל קורבן צריך לבקר אותו ממומים 4 ימים, לכן רצו שיהיה 4 ימים שלמים של ביקור, כאילו הסליחות זה כנגד ימי ביקור, ולכן צריך 4 ימים. אז אם ראש השנה יוצא בראשון, שני, שלישי, אז מקדימים את זה לשבוע קודם, כשזה יצא לנו לפחות 4 ימים. מה העניין הבא שזה יצא דווקא ביום ראשון? אז הגר"א מסביר את זה על פי המנהג הראשון, שכמו שהם תלו את זה בכ"ה אלול, שזה יום ראשון לבריאה, מנהג אשכנז לעשות ביום ראשון, זה לא כנגד יום ראשון לבריאה, אלא כנגד יום ראשון בשבוע, שזה מקביל ליום הראשון של הבריאה. אבל זה על פי אותו שיטה שתולה את זה ביום הראשון לבריאה, אלא יש כאלה שתלו את הראשון בבריאה לפי תאריך החודש, שזה כ"ה אלול, ויש כאלה שתלו את זה לפי יום הראשון בשבוע. ככה הגר"א בשולחן ערוך. יש עוד שני מנהגים. מנהג אחד שזה חמישה בט"ו אלול מתחילים, זה דווקא מופיע, ברבה מנגרון מופיע שני מנהגים, לא ברור מה... זה לא מובן את הספר הנכון, טוב. כן,
שבספר...
לא, לא משנה, עזור. פה בספר, בזה הוא כותב, את מה שמופיע פה, שמתחילים לקום מרושמי, בעשרת ביום מתחילים סליחות. סדר השמורת הוא קורא לזה. עשרת ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ושחרית. משכימים בכל יום בבתי כנסיות, קודם עמוד השחר ומבקשים רחמים. זה כאן הוא כותב בסדר השמורת של הסרט ימי תשובה. אבל יש בהוצאה אחרת, שיש חלק ב' בסדר דבר מגון, שם הוא כותב תתוו ימים קודם, תתוו תיקונים שמתחילים לפני ראש השנה. מתתוו אלול הוא מביא את כל התפילות ואת כל המזמורים הפיוטים שאומרים מתתוו אלול.
כל יום משהו אחר?
כל יום משהו אחר, ברבם הגאון הזה, כן. זה אחד ההבדלים בין האשכנזים לספרדים. ודווקא לפי מה שמופיע פה מופיע גם כן הסדר שלו בסליחות, פה בהוצאות מוסד הרב קוק, ופה זה ממש מתאים לספרדים, אני חושב.
זה משהו מתי אומר כאן?
מה?
מתי אומר כאן?
פה זה רק בין מראש השנה ליום כיפור, בסרט עם תשובה, הוא לא מביא פה קודם. אבל הנוסח זה נוסח אחיד, שאומר את כולם אותו דבר, והנוסח נשמע, אני לא מכיר לגמרי את זה של הספרדים, אבל זה נשמע כמו הנוסח של הספרדים. מה שאין כאן שם, יש 5, כמו שאמרנו, יש תתווה וכל יום זה משהו שונה. יש, הוא קורא לזה תתווה תיקוני. ושיבולי הלגת מביא מנהג אחר, שנוהגים להתחיל מיום שני או חמישי. חל ראש השנה בשני, מתחילים מעדות מיום שני שלפניו. חל להיות בחמישי, מתחילים ביום חמישי שלפניו. חל להיות בשלישי, מתחילים ביום שני שלפני פניו. זאת אומרת, לפי הבנתו מתחילים או בשני או בחמישי. דיברנו על זה בפעם הקודמת, שכל העניין של התחנונים שני וחמישי, כיוון שזה גם ימים של רצון, שמשה עלה להר בשני וירד בחמישי, יש שם חשבונות כאלה, לכן זה ימים כאלה שגם הם היו ימי רצון. אבל תולים את זה בגן שהם ימי רצון, לפי הבנתו של השיבול הלקט, זה היה המילה במקומו, להתחיל בשני או בחמישי. זה לגבי מתי מתחילים. מה הרעיון של הסליחות? רואים שהסליחות, אם זה עשרת ימי תשובה, או אם זה הימים שלפני ראש השנה, כל אחד לפי זמנו, כן, אנחנו קוראים לזה סליחות, אבל באמת לא כולם קוראים לזה סליחות. הביטוי סליחות זה לא מופיע בכולם. כמו שאמרנו שברמב"ם גאון הוא כותב, סדר השמורות. משכימים בחולם ובתי כנסות קודם עמוד השחר, מבקשים רחמים. הוא לא קורא לזה סליחות. בשיבול הלטת קורא לזה משכימים למעמדות. הוא קורא להשכמה הזאת מעמדות. ואומרים תחנונים בסליחות, עיר בעיר כמנהגה. אין לך סדר מנהגנו, חל ראשון לשבת מתחילים המעמדות ביום שני שלפניו. הוא קורא לזה מעמדות. כן, בטור אכן כותב, מקדימים לומר סליחות ותחנונים. כן, הנקודה היא פשוט להגיד סליחות ותחנונים, אבל מה הרעיון של הדבר הזה? מה מרכיב את זה? מה העיקר שבזה? מה המשמעות של הסליחות הללו שאנחנו אומרים אותן? באמת העיקר, ההתחלה אולי, של מושג הסליחות בכלל, אם בכלל קוראים לזה סליחות, אבל המושג של התפילות הללו, אולי ההתחלה שלו היא מתחילה מדד עיקר הדין, מהתפילות שעושים בתעניות. במסכת תענית יש סדר תעניות שקשור באופן עיקרי בגשמים, אבל יש סדר תעניות שעושים, אם לא הגיע תאריך זה וזה לא עושים, ויש בסוף סדר תפילות כאשר עברו כל הראשון והשני, הראשונות והשניות לא יצאו, ואז בסוף יש 13 תעניות בסוף שעושים אותם שכאשר אין גשמים. ושם יש מופיעים בגמרא, והטור מביא את זה בעריכות, בסימן תפקוף הנטט, את כל סדר התפילות. כל סדר התפילות שאומרים בתפילות בתפילת שחרית, ושם יש דין מיוחד. כל יום משבע תעניות האחרונות, או שבע תעניות שמטריעים בהם עושים כסדר הזה. הוא מפורט פה את הכל, ואז שמה בתפילות, שמה התעניות והתפילות הם בתוך התפילה עצמה. כלומר, בתוך תפילת 18, לא רק בתוך תפילת 18, כמו שאני רואה, אבל בעיקר התוספת של התפילות והתעניות זה בתוך תפילת 18. ולכן עד כדי כך ששמה יש, אם באופן כללי בתפילה העיקרית יש 18 ברכות, בתענית הזאת יש 24 ברכות. מוסיפו עוד 6 ברכות מיוחדות לתעניות, כאשר זה מפורט לגמרי. מפורט פה בטור את כל התפילות שעושים, כאשר חלק זה מבוסס על פרקי תהילים, אני לא אקרא פה את הכל, אבל חלק... אבל הרבה מהתפילות שאנחנו אומרים בסליחות שלנו, בין בסליחות של ימי אלול ועשרת ימי תשובה, ובין גם בסליחות רגילות של תעניות ציבור, זה מופיע מפה, כמו מי שענה לאברהם אבינו הוא יענה, התפילות הללו. כן, יש פה בהלכות, אם נקרא רק את הברכה הראשונה, אבל מי גואל ישראל והלאה, עד רפאנו, מוסיפים 6 ברכות. כאשר בעיקר, כמו שהוא כותב, שליח ציבור חוזר, אבות וגבות, קדושת השם, אתה חונן, וסלח לנו. ואומר כל הסליחות והבידויים. כלומר, בתוך ברכת סלח לנו, מוסיפים בה סליחות ווידויים. כלומר, מרחיבים את התפילה, הסלח לנו, אומרים סליחות, איזה סליחות אומרים? הוא לא מפרט פה. אבל כנראה שמבקשים כל מיני תפילות שמורכבים מסליחות ווידויים. הוא אומר גם וידוי הגדול בכללם. וידוי הגדול שירדים אותו ביום כיפור. אומרים אותו גם בתוך ברכת סלח לנו. מוסיפים כשהחטאו ישראל במדבר, ובסוף הוידויים יאמר עזרא הסופר. מה שמופיע בתנ״ך, בעזרא, שעזרא הסופר אמר יהיה השם, אנחנו אומרים את זה בשני וחמישי, התפילה של התפילה השנייה זה תפילה של עזרא, שאמר שערך קודשך ותפתחה היו וכולי, זה תפילה של עזרא. ואז הוא מוסיף אחרי זה, זה בתפילת סלח לנו, אחרי זה בברכת גואל ישראל, הוא מפרט פה מה מוסיפים. קיים את הברית החסד אשר נשבעת לאברהם בהר מוריה, תראה לפניך העקדה, זה מזכיר את מה שאנחנו אומרים בתפילה היום בקורבנות, בהתחלה. כבוש חכמה לעשות אותו בלב שלם, כן יתברך בכעסך, ויגור לחמך על מידותיך. ישוב חרון עפך, מעמך ומרם מלאכותיך. מי שענה לאברהם אבינו בהר מוריה, הוא יענה אתכם, ברוך את השם גואל ישראל. ותוקים תקיעה תרועה, תקיעה ויעבור. ולפי הטור, בין כל ברכה וברכה תוקים תקיעות בשופר, ואומרים גם ויעבור. מה זה ויעבור? אנחנו נדבר על זה עוד מעט באריכות. זה הכוונה י"ג מידות. כמו שלפי הטור, בין כל ברכה וברכה גם אומרים י"ג מידות. כאשר על זה כותב הבית יוסף, אבא, כל אלו ויעבור, והיום שסידי רבנו כאן, אין להם סמך בגמרא. והגמרא לא מוזכר שאומרים י"ג מידות בתוך כדי התפילות הללו של בתעניות, אבל הטור כנראה היה לו מקור, נדמה לי שזה באברהם גאון פולי, שאומרים י"ג מידות בתוך כדי זה. וכנ"ל בכל ברכה וברכה. אז רואים שהעיקר של התפילות שמופיעים זה על תעניות שהיה מה שמופיע בגמרא. זה המקור במשנה ובגמרא, לא רק לתעניות שעושים על הימים האלה, וגם לתפילות שגם נקראים סליחות. אלא שהמיוחד בזה שהתפילות הללו, התפילה הזאת של תעניות, עושים אותה תוך כדי תפילת 18 בחזרת השץ. תוך כדי תפילת שמונה של חזרת הצץ, היא הייתה מאוד ארוכה. והסליחות שאומרים, אולי גם סלח לנו, הסליחות שאומרים בברכת סלח לנו, לא מופיעים פה בתור הנוסח שלהם. כנראה שכל מקום היה עושה כפי מנהגו. אבל
לא מוסיף. יכול להוסיף מה שהוא רוצה? גם אחר.
לא מפורט פה מה זה. איזה סליחות זה. גם התור אחרי זה שהוא כותב בסוף, אחרי שגומרים את התפילה, אחרי שגומרים את 18, מוסיפים עוד פזמונים, תוכחות, פתיחות וסליחות. עוד, גם זה אחרי תפילת 18 של חזרת השץ, היו מוסיפים עוד כל מיני דברים. והוא מפרט פה עוד, אומרים דברים מתהילים, אומרים כל מיני דברים. כל זה בתעניות של ציבור. יש אומנם מחלוקת בגמרא פה, מחלוקת בראשונים, לפחות לפי הבית יוסף, זה לגבי תפילות שעושים כשאין גשמים. אבל בגמרא מופיע שאם יש צרות אחרות, כמו שיש קורונה, או שיש דבר, או שיש חיה רעה, כל מיני, או שיש מלחמה, שיש גם כן צריך גם להתענות, כדי, האם גם בהם עושים את התפילות הללו? הבית יוסף מביא בסוף סימן תקע"ט, מחלוקת בדבר הזה. שהר"ן כותב שבכל מקום עושים, ככה הבית יוסף מבין בשם הר"ן, הכל מודים שעל כל הצרות עושים כסדר משנתנו, וכן נראה עיקר. כלומר שהתפילות הללו, למרות שעיקרם בתפילות מוסיפים גם תפילות מיוחדות לגשמים, אבל הר"ן מבין שבאופן עקרוני, כשיש צרות אחרות שהן גם גדולות והן שוות ערך לקשיים גשמים, אז גם בהם אומרים את כל התפילות הללו, שכל מהותם היא תפילות ותחנונים, כאשר יש צרות גדולות. אז יש צרה של בצורת, אבל הצרות הגדולות שהן אחרות, הן אולי אפילו יותר גדולות, הן גם מחייבות את התפילות הללו ומאפשרות את התפילות הללו. אבל הבית יוסף כותב על זה שמהרמב"ם נשמע שרק על הגשם, כבר שהרמב"ם כתב רק על מתי מתפילים את הסדר הזה. משמע שבתורת שלושה צרות אין מתפללים על סדר הזה. לא ברור למה הוא ממעט, האם הכוונה שלא אומרים את ה-24, לא אומרים את הסדרות ותחנונים, אבל אולי כן מוסיפים סדרות ותחנונים, אבל אולי לא 24, לא את כל הדברים הללו. לא ברור מה הוא ממעט הבית יוסף בשיטת הרמב"ם. אבל רואים שהיסוד של הסליחות הוא מתחיל ממה ששם, ועכשיו לקחו אותו גם לצרות אחרות, וגם לתעניות ציבור, יש לנו גם תעניות ציבור. גם לתעניות ציבור, גם כן יש לנו מושג של סליחות, כמו שאנחנו בפועל לא עושים היום, יש סליחות בקצות גדליה, ב-17 בתמוז, בכל הלב יש סליחות. אבל מה הבסיס של הסליחות הללו? זה על בסיס הסליחות ההם. הסליחות האלה, אם הסליחות העיקריות, כמו שאמרנו של תעניות, העיקר שלהם זה בתוך התפילה, ומוסיפים בסלח לנו, ומוסיפים גם כן אפילו עוד 6 ברכות בתוך כדי התפילה. ההפיעות הללו יש מחלוקת ראשונים איפה אומרים אותם, בשכחות בתעני ציבור. זה מופיע בתחקוף בטור, בסימן תחקוף סמך רב. כאשר הוא מדבר שם על תעניות ציבור, כאשר בפרטות הוא מדבר על... הוא מדבר על תעניות ציבור, אבל זה לא דווקא תעניות ציבור הרגילות, הקבועות שלנו, אלא הוא מדבר בכל מיני תעניות שהציבור קובע. אני חושב שזה לא דווקא תעניות ציבור רגילות. בכל אופן, שם מופיע בטור, בסעיף ד', נוהגים להרבות סליחות בברכת סלח לנו. יש מחלוקת פה בין הראשונים, האם אומרים סליחות וסלח לנו, כמו שראינו בתף קופאין ת' שיש ריבוי סליחות וסלח לנו פלוס תוספת שש ברכות, אבל אם פה בסלח לנו, או אחרי התפילה. אז הטור כותב, נוהגים להרבות סליחות וסלח לנו. ותוספות שאל איך אפשר, הרי ברכת תפילת 18 היא קבועה, אז הוא מביא פה בשם רי, שאני לא נכנס לזה, יש פה דיון בשיטה הזאת שלו, שרי אומר שאם אפשר, שאם הוא אומר מעין הברכה, יכול להריב בדברי ריצות כפי רצונו, בין יחיד בין רבים. זה מה שתוספות ארתור כותב בשברי, שבעצם אפשר להוסיף מהן כל עניין ועניין בכל ברכה, אז הוא מוסיף סליחות בברכת סלח לנו. אמנם פה, בתוספות עצמו לא כתוב את זה, וזה מה שמאירים גם בבית יוסף וגם אבך, שבתוספות עצמו אצלנו מופיע שרק ציבור שם. ציבור יכול להוסיף, אבל יחיד לא יכול להוסיף בברכת סלח לנו באריכות גדולה. אבל ציבור יכול להוסיף כמה שהוא כן יכול להוסיף, זה מה שתוספות אומרים. ויש מקומות שנוהגים לומר סליחות אחר סיום 18 ברכות, שזה מה שבפועל היום אנחנו עושים, כמו שהבית יוסף כתב על שני המנהגים הללו, שבארץ ישראל קבעו, חכמי ארץ ישראל קבעו שעושים את זה אחרי התפילה, לא בתוך כדי התפילה. היום אני לא יודע אם יש מישהו שעושה, למרות שהבית הטור מביא שהגאונים בגמור עצמו כותב שאפשר להגיד בפנים, כך הוא מביא בשם אברהם הגאון, שיכולים לומר סליחות בסלח לנו, וכך רב נתרונאי גאון, שמנהג שתי ישיבות בתענית ציבור, אומרים בתוך כדי התפילה, אבל בפועל, בארץ ישראל, אולי גם לפי זה גם חוץ לארץ, התחיל להגיד את הסליחות אחרי התפילה. אז זה לגבי תענית ציבור, איפה אומרים את הסליחות? בפועל אנחנו רואים שהמנהג של, זה בסליחות של תענית ציבור, בפועל, הסליחות של ימים נוראים הם שונים גם מתענית הגשמים ושאר צרות וגם מכל תענית ציבור, ששם בכלל לא מחברים את זה לתפילה. עכשיו את הסליחות אנחנו אומרים בכלל בלי קשר לפני התפילה, הרי קמים באשמורת, וכמו שאנחנו אומרים שיש כאלה, אנחנו במוצאי השבת הראשון אומרים את זה בלילה, לא מחברים את זה לתפילה, לא בסלח לנו ולא אחרי סלח לנו, אלא אומרים את זה קודם. כלומר, פה אנחנו רואים שהסליחות של ימים נוראים הם מיוחדים, שאנחנו אומרים אותם לפני התפילה. למה אומרים את זה באשמורת? אז כמו שהם מביאים בראשונים, כמו שהאשמורת זה גם עת רצון. כל הזמן אנחנו מחפשים להגיד תפילות בזמן שהשם יש לנו עת רצון, ובמציאות של זמן שרה אנחנו רוצים שהתפילות והסליחות שאנחנו מקשים יתקבלו. לכן אנחנו אומרים את זה בעת רצון. כמו שאמרנו, זה הסיבה לסליחות של עשרת ימי תשובה. זה הסיבה שאלינו גם שמקדימים את זה או ליום ראשון שלפני כן או לאלף אלול, כיוון שזה ימי רצון. ולכן בסליחות של ימים נוראים גם עושים את זה באשמורת, שאז זה עת רצון שהקדוש ברוך הוא שק בעולמו ויש בשמיים איזשהו עת רצון. לכן אומרים את זה באשמורת.
צריך לך מדברים פה בכלל. אני מבין סליחות אין גשר, אני אומר סליחות, אבל אם לא קרה שום דבר.
אז אנחנו רוצים, הצרה, הם לא יודעים לקרוא זה צרה, אבל כיוון שאנחנו עומדים לפני יום דין, כיוון שאנחנו עומדים לפני יום שהוא דין, ולכן זה יום שהוא, אנחנו עומדים, כי ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, אז לכן אנחנו רוצים שהתפילות שלנו, אנחנו רוצים להכין את עצמנו שהדברים יתקבלו. יש פה שני בחינות, גם מצד אחד שזה אולי נקרא קצת, זה לא נקרא ממש צרה, אבל זה זמן שאנחנו עומדים פה באיזשהו מצב של דין שלכן מחייב, והסיבה הזאת גם לא אומרים הלל, כלומר שכספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניי ואנחנו לא יכולים להגיד עליהם. מצד שני, כמו שאמרנו, גם הקדוש ברוך הוא עשה שימי הדין יהיו בימים של רצון. לכן בימים שיש עת רצון, ראוי שאנחנו ננצל את הימים האלה. ננצל את הימים האלה לתשובה, וגם ננצל את הימים האלה לתפילות. אבל כמו שאנחנו אומרים, אנחנו קוראים לזה, אנחנו כבר התרגלנו לקרוא לזה סליחות, למרות שאמרתי שלא כולם קוראים לזה סליחות. אבל קוראים לזה סליחות, שהמשמעות של זה לכאורה שמבקשים סליחה. כלומר, מבקשים שהשם יסלח לנו על כל מיני דברים, אם זה פרטים או ציבורים, שייתכן ואנחנו לא בסדר, או אנחנו ואבותינו.
ובעצם זו תשובה, כאילו לקראת יום דין.
נכון. אני אומר, או שזה גם מצד התשובה, מצד ההכנה שלנו לפני הימים הנוראים, או שזה גם מין ניצול, שאם השם, כמו שאחד הסיבות, למה יש מצוות תשובה מיוחדת ביום כיפור, כמה שיום כיפור זה יום סליחה, יום סליחה והכפרה, ואם זה יום סליחה והכפרה, אז יש חיוב, השם סולח לך, תנצל את זה. אז תעשה בתשובה ביום שהשם מוכן לסלוח לך. זה כמו שהם מדמים, בן אדם שהיה בכלא ופתחו לו את הכלא והוא לא ברח. השם כאילו כל השנה יש לך קושי לחזור בתשובה. אבל פה אם השם רוצה לסלוח לך, אז אתה חייב לנצל את הדבר הזה כדי שהשם יסלח לך. ואם אתה לא עושה בזמן שזה אפשרי, אז אתה ממש, החטא שלך יותר חמור. לא ניצלת את המציאות הטובה. אז זה לגבי הנקודה של מה שאמרנו לגבי האיחוד של סליחות של ראש השנה, שהיא לא תוך כדי התפילה, היא לא גם אחרי התפילה, אלא היא באשמורת, היא לפני התפילה מקודם. וגם ממי שלא, מצד עיקר הדין, מה שמופיע כמעט בכל הספרות, זה קמים באשמורת. כולם מדברים על אשמורת. ככה קרא לזה הרב המגרון, סדר אשמורות. כלומר, כולם קמים בו, המנהג של הסליחות שקיים בכל המקומות זה לקום באשמורת השלישית, לפני בלילה. לכן יש דיונים מה לעשות, אם היא פושטנית או נית, מה לעשות, להגיד, איך זה תפילות להגיד. בפועל, היום הציבור נחלש ורובם לא קמים באשמורת, אבל מצד עיקר הדין זה המנהג המקורי שהיה. בסדר של הסליחות, לא יודע בדיוק איך... אולי ספרדים, החילוק הזה מספרדים לאשכנזים, אבל אפשר להגיד שזה מורכב מארבעה חלקים. אולי עוד לפני כן אני אגם את החלקים של הסליחות. לכאורה אנחנו מורכב מהקדמה, שזה כאילו אשרי שבי ביתך. יש אחרי זה פיוטים וג' מידות שאנחנו אומרים. יש בקשות לך השם הצדקה ולרבוש את הפנים. יש י' מידות שאנחנו אומרים תוך כדי. ויש אחרי זה וידוי, ויש אחרי זה כל מיני בקשות, אם נקרא לזה ענינו, ענינו מי שענה לאברהם אבינו יעננו, ענינו השם ענינו, ענינו גואל עולמל, ענינו. לא יודע איך זה אצל הספרדים.
אם אני...
מה?
גם אומרים ענינו.
אבל זה מחולק כאילו אולי לארבעה חלקים, כאילו להקדמה, לפיוטים ובי"ג מידות, לוידוי ולכל מיני תפילות. לדוגמה פה בנושא הזה שדיברנו, הדיון פה בין הראשונים, האם להגיד סליחות בין יחיד ובין ברבים, בברכת סלח לנו, או אחרי התפילה, אז הבך כותב פה, נראה לי, ואפילו בציבור, שלפי שיטת התוספות בציבור, אפשר לומר סליחות, תוך כדי התפילה וסלח לנו, אין לו רק סליחות ווידועים, ופסוק דרחמה אם ויעבור. כלומר, את החלק של הסליחות שמורכב מבקשת סליחות, מוידוי, פסוק דרחמה, הכוונה שמבקשים השם שירחם עלינו, אם ויעבור הכוונה יוגים למידות, זה מה שאפשר להגיד, כמה שזה מעין ברכת סלח לנו. אבל אחר ויעבור, כגון נעשה למען עמיתך, מעננו שם עננו, כל זה אינו מעין הברכה שנתקנה לסליחת העוונות, ואין זה אלא כמו אבינו מלכנו, אין לומר תוך כדי התפילה, רק אחרי התפילה, ואפילו בציבור. כמו שהוא אומר שלכאורה, אם הסברה של תוספות להגיד רק מעין הברכה, אז עננו זה לא מעין הברכה, זה בקשה אחרת, ולכן זה לא קשור. ולכן את זה הוא אומר, ודאי שאי אפשר להגיד תוך, תוך ידי התפילה, בברכת סלח לנו. כן, אנחנו בפועל שאומרים את הכל אחרי, פה מדבר אפילו על תענית ציבור, לא מדבר כרגע על הסליחות של ראש השנה, של ימים, הכנות לימים נוראים, כן, אבל לא מדבר על הסליחות שעושים אותם בתעני הציבור, וכנראה, כמו שהוא אמר, גם שם היו עושים את הסדר הזה, במבנה הזה של התפילה, שזה מורכב מסליחות, וידועים, י"ג למידות, ובקשת בקשות אחרות, מה שאמרנו עננו, זה המבנה של הסליחות שלו, והוא מחלק בתוך כדי התפילה. באמת נראה בכמה ראשונים שעיקר התפילה יכול להיות, זה עיקר הסליחות, זה אולי י"ג למידות. זה שואל באמת מה העיקר. כלומר, זה מורכב, כמו שאמרנו, מהרבה חלקים, אולי מארבעה חלקים. אבל יכול להיות שהנושא של י"ג למידות הוא די עיקרי בכל הדבר הזה, אולי גם בגלל זה זה נקרא סליחות. בדוגמה, כשהבאת השיבול להלקת שהוא מביא את זה, את המנהג של הסליחות, שהוא קרא לזה מעמדות, אז הוא כותב פה, העשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפורים, לפי שהם עשרה ימים, הם ימי תשובה, ובהם שערי תפילה פתוחים, התקינו, הוא מדבר על התקינו, באמת לא ברור ממתי התקנה הזאת. אבל לפי דבריו כאילו הייתה איזושהי תקנה. בראשונים האחרים זה נכתב, נקרא כמו מנהג. נהגו, כך כותב, כך הטור, כל הכותבים נהגו לקום. אבל הוא כותב התקינו. האם זה הגאונים, או שזה כבר עוד לפני כן, האמוראים? התקינו להשכים ולהתפלל בהם בתחנים וסליחות, ולהתענות בהם ולהזכיר בהם יודגים למידות שאינם חוזרות ריקם. כלומר, מתוך התחלונים והסליחות הוא מדגיש את הנקודה העיקרית שזה י"ג מידות לומר בתוך כדי זה. גם יש לבוש ששואל, אחרי הסליחות אנחנו אומרים קדיש תתקבל. אז הלבוש שואל, למה אומרים קדיש תתקבל? הרי קדיש, יש דין שקדיש תתקבל אומרים רק אחרי 18. אז למה אומרים קדיש להתקבל אחרי סליחות? זה בעיקר אחרי סליחות של ראש השנה. כלומר, סליחות של תענית ציבור שאומרים אותם תוך כדי התפילה, כמו שאמרנו, או תוך כדי 18 ממש, או אחרי 18, אז אומרים קדיש להתקבל שזה מתייחס גם לתפילה וגם לסליחות. אבל פה אומרים סליחות בפני עצמם בסליחות של... ואומרים קדיש להתקבל. אז הנבוא שואל למה אומרים קדיש להתקבל? אז לכן הוא אומר ש... המבנה של הסליחות זה ממש כמו תפילה, שהוא מוקף כל חלקי התפילה. הוא אומר שמה שאשרי זה כמו פסוקי דזמרה, והסליחות והוידועים וירקים ומידות זה כמו תפילת 18, ובסוף הסליחות של זה אנחנו גם נופלים מפיים, יש נפילת הפיים בסוף, שזה כנגד נפילת הפיים כמו שבתפילה אחרי 18 נופלים על הפיים, ולכן יש בזה ממש את כל מבנה של התפילה, לכן זה ממש מקביל לתפילה רגילה, ולכן אומרים קדיש תתקבל, כמו שזה ממש מעין תפילה. כמו שמי שתיקן את זה, כמו שדיברנו על המבנה הכללי, זה מעין תפילת, כמו תפילת שחרית או כמו תפילת מנחה, אבל זה כמו תפילה, ולכן גם אומרים לזה תתקבל. משהו שגם האיכות של השליחות, היא ממש כמו תפילה, יש כאלה לכן אומרים שצריך להקפיד על זה, להשתדל לעמוד בשעת הסליחות, ולפחות בשעת י"ג למידות, שזה ממש חיוב, אבל גם הסליחות יש כאלה שיש עניין לעמוד, כמו שזה מעין תפילת 18, וזה שלכן יש עניין לעמוד בזה. הסליחות, לכאורה, הנקודה אולי החשובה בתוך הסליחות, מעבר לבקשות של הסליחות והתחנונים לפני השם, זה התפילות היותר חשובות אולי, הם י"ג מידות ואולי גם הוידועים, אבל בעיקר י"ג מידות, וזה אולי מפני כך. יש אולי גם המקור של סליחות בתנא דבי אליהו, מביא ככה, הוא לא מביא את זה אמנם בהקשר של הסליחות, אבל הוא מביא את זה ככה בתנא דבי אליהו, זוטה, פרק כ"ג, על המזמור יענך השם ביום צרה. אז הוא דורש דרשה כזאת: היה יודע דוד שעתיד בית המקדש להיות חרב, והקורבנות יהיו בטלים בעוונותיהם של ישראל, והיה דוד מצטער על ישראל, במה יהיה כפרה לעוונותיהם? יש גמרא מאזור שזה נאמר לא על דוד, נאמר על אברהם אבינו, על הפסוק במה ידע כי ירשנה, שאברהם אמר מה יהיה כשאין קורבנות, מה יהיה?
בגלל משולשת.
כן, שיהיה בית מקדש שיכפר על עוונותיהם, ואז אברהם אמר וכשאין בית מקדש מה יהיה? אמרה לקדוש ברוך הוא, סידרתי להם סדר קורבנות. זה גמרא בתענית ובמגילה. אבל פה דוד היה, מה יהיה כשלא יהיה בית מקדש? אז איך יהיה כפרה לעוונותיהם? אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, בשעה שהצרות באות על ישראל בעוונותיהם, יעמדו לפניי יחד בעבודה אחת, והתוודו על עוונותיהם לפניי, ויאמרו לפניי סדר סליחה, ואני אענה אותם. יש מושג שנקרא סדר סליחה. מה זה סדר סליחה? ובמה גילה אותם הקדוש ברוך הוא זאת? איפה השם גילה? השם אמר לדוד, יאמרו, אני תיקנתי סדר סליחה, ואז אני אענה אותם. אבל איפה מופיע אותו סדר סליחה? שהשם אומר לדוד שהוא תיקן להם את זה. ובמה גילה אותם הקדוש ברוך הוא? זאת אמר רבי יוחנן. הקדוש ברוך הוא גילה זאת בפסוק, ויעבור השם על פניו ויקרא. הפסוק שנאמר במתן לוחות השניות, ויעבור השם על פניו ויקרא, זה סדר סליחה. מלמד שירד הקדוש ברוך הוא מן הערפל כשליח ציבור, שמתעטף בטליתו, ועובר לפני התיבה, וגילה לנו משה סדר סליחה. ובהמשך אני קצת מדלג פה, בשעה שישראל מתקבצים לפניי ועומדים לפניי באגודה אחת ואומרים לפניי סדר סליחה, אני אענה אותם, שנאמר באותו פרק תהילים, השם הושיע עמך יעננו ביום קוראנו. אז רואים שהוא מפרש פה שמה שהשם גילה, דוד המלך, השם אמר לו שכבר גיליתי למשה רבינו מה הסדר שישראל יעשו כאשר הם יהיו זקוקים לכך שהשם יסלח להם, ו בזמן בית מקדש, שבית מקדש כמו שאומרים בתפילות של שלמה, כשיש צרה אז פונים אל השם לבית המקדש, אבל כשאין בית מקדש יש סדר סליחה. כן, זה מופיע בגמרא בראש השנה, שהגמרא אומרת בדף י"ז עמוד ב', ויעבור השם על פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו. ויעבור השם על פניו ויקרא, מי קרא?
פה משה או השם?
נו, מי קרא בפועל?
לא.
לפי הגמרא?
השם.
לכאורה זה השם. השם עבר על פניו ויקרא, השם קרא. אז למה שהוא אומר, מה זה השם קרא? שימלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו, מלמד שמתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. כלומר השם קרא את המידות האלה, לא שמשה אמר השם, השם ברוך הוא בחנון, השם אמר למשה
ככה תעשה.
הנה אני אומר לך עכשיו את המידות הללו, השם, השם ברוך הוא בחנון, וככה תעשה. כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני את הסדר הזה ואני מוחה להם. אז רואים שפה כתוב כסדר הזה, מה שמופיע בתנא דבירא, זה קוראים לזה סדר סליחה. אז אולי לכן אם אמרנו שיש כאלה שקוראים לזה תיקונים או מעבדות או תחנונים, הביטוי סליחות זה על פי התנא דבירא. זה סדר סליחה. העיקר שבעקבותיו השם יסלח לישראל, מעבר לבקשות סליחה, סלח לנו כל הריבוי, התפילות והתחנונים והפיוטים שאנחנו אומרים, אבל הסדר העיקרי שהשם גילה ואמר, אם תעשו את זה, זה השם יסלח לנו, וזה יוגים על מידות. כלומר, עיקר הנקודה של מה שמאפשר את הסליחה זה אמירת י"ג מידות. אולי זה גם לא י"ג מידות, יש כאלה שדייקו, יעשו לפני את הסדר הזה. לא מספיק רק לומר את י"ג מידות, אלא יעשו את הסדר הזה. כלומר, יש איזושהי עשייה, איזושהי הבנה, איזושהי ירידה לעומק של י"ג מידות, שהיא זאת שמאפשרת את הגילוי הזה. וזה מה שכתוב גם בהמשך. אמר רב יהודה, ברית כרותה י"ג מידות, שאינם חוזרות ריקם, שנאמר אינן אחרי קוראת ברית. בהמשך הפרשה, שם באחרי בלוחות השניות כתוב, הנה אנחנו קוראת ברית, אמנם בהמשך כתוב, נגד כל עמך עשה נפלאות. אז השאלה היא על מה עולה הברית הזאת. אז יש על זה הרבה פירושים. לפי רבי יהודה, הברית הזאת מתייחסת למה שנאמר לפניה. כלומר, הברית הזאת זה ברית שמה שאמרתי לך, י"ג למידות, אני קראתי ברית שאינן חוזרות ריקם. כלומר, יש איזושהי הבטחה אלוקית כזאת, שאם יאמרו אותו ויבינו אותו וירדו לעומקו של י"ג למידות האלו, זה מה שיגרום לגלות י"ג למידות עליונות חכמים שיופיעו בעולם, והם יגרמו שאם הצרה נבעה מאיזושהי מידת הדין, אז בגילוי י"ג למידות הללו יגרום שעכשיו השם יתנהג במידת הרחמים ויחוס על עם ישראל. אז רואים שבי"ג למידות יש דבר עומק גדול, עומק עליון. יש גם כאלה שלכן גם, אנחנו קוראים לזה י"ג למידות, אבל בספרות הגאונים ובכתבי הארי קוראים לזה ויעבור. גם בסליחות של הספרדים יש גליל ויעבור, נכון? הארי לא קוראים לזה י"ג למידות, אלא ויעבור. כלומר, חלק מהיסוד של המעלה, של הדברים, זה לא רק הי"ג למידות שהם ודאי העיקר, אלא גם הויעבור. ההסבר של הארי כנראה, שהויעבור זה גם שעל ידי י"ג למידות, השם עובר על מידות הדין ומגלה את מידות הרחמים. לכן קוראים לזה ויעבור. ולכן גם בתפילה אנחנו אומרים, ויעבור השם על פניו ויקרא. כלומר, מדגישים את הנקודה ויעבור. כלומר, שעל ידי שהשם עובר על פניו, זה מה שעל ידי י"ג למידות, השם עובר על פניו, אם אפשר לא לומר, על פני הזעם, על הפנים של הדין, ומגלה את מידות הרחמים. אבל בארי יש לזה עריכות גדולה מאוד, איך זה פועל, כל י"ג למידות הללו. כן, אז העיקר של התפילה זה י"ג למידות. יש מחלוקת גדולה גם בין הראשונים, מה ההגדרה של י"ג למידות? האם זה נקרא דבר שבקדושה שלא אומרים אותו אלא בעשרה, או אפשר להגיד אותו גם ביחיד? כן, המחלוקת הזאת מופיעה בטור, בסימן תקס"ה, שיש מן הגאונים שאמרו, בשם רבי נתן, אחד מן הגאונים, שאמר שאי אפשר לומר, אין, היחיד לא אומר י"ג למידות, ועל זה הטור כתב, אני יודע מה חשש שיש בדבר. שאינו אלא כקורא בתורה. שהרי לא אמרו חכמים, אלא כל דבר שבקדושה צריך להגיד בעשרה. כגון קדיש וקדושה וברכו, אבל י"ג למידות זה פסוקים בתורה. אז מה הבעיה שיחיד יאמר אותם? כך שיטת הטור.
זה נמצא באמצע הפסוק שם.
זה שאלה בפני עצמה, נכון. אז כש-י"ג למידות זה נמצא בנקה, לא ינקה, זה בהמשך כבר, זה כבר. כשאשר חוטים, אבל עד שם זה י"ג למידות הרחמים. אבל הטור אומר שאפשר להגיד את זה ביחיד. יש פה שלוש שיטות במפרשים, במחלוקת הזאת, ששיטת הרבי נתן, וכנ"ל גם הרשב"א שמופיע פה בתשובה, שהרשב"א אומר שי"ג למידות זה כן נקרא דבר שבקדושה. איך הרשב"א למד שי"ג למידות זה נקרא דבר שבקדושה? כבר שכתוב והתכתב הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור ואמר להם כשישראל עושים לפני כסדר הזה. אז הגר"א אומר, מה ההדגשה שזה כשליח ציבור? למה כתוב כשליח ציבור? זה כנראה מפני שזה ציבור.
אבל מי היה שם? היה שם רק את הקדוש ברוך הוא במשה.
נכון, זה טוב, אבל בסדר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כבר מקומו של עולם, הוא כבר לא זקוק לציבור.
השכינה נמצאת בכל מקרה.
כאשר יש עשרה אנשים, אז יש שכינה. אבל אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכבודו בעצמו, אז אולי זה לא צריך את זה.
גם הקדוש ברוך הוא אמר שיאמרו ביחד ויגידו לפני את הדיון.
במימרה הזאת, נכון. יעשו לפני כסדר.
לחינוך מותר, זה היה לחינוך של משה.
ל?
לחנך את משה, זה היה ללמד אותו.
כן. טוב, אז בכל אופן מזה הרשב"א מדייק, כמו שאתה אומר, גם בגלל שכשליח ציבור, וגם בגלל שיעשו לפני, אז זה דווקא בציבור. לכן מזה למד הרשב"א שזה כן דבר שבקדושה, למרות שאולי זה לא כלול בדברים הרגילים, אבל זה צריך דווקא בעשרה. אף על פי שכן הרשב"א אמר שאם הוא אומר אותם כמו בטעמים, בסדר קריאה, אין בזה בעיה, אפשר להגיד את זה ככה. אבל יש בזה כמה שיטות, יש שיטות שלכן אפשר גם ביחיד להגיד את זה אפילו בסדר תפילה, ויש דעות שלא יגיד את זה בסדר, שאפילו בסדר קריאה, חולקים אפילו על הרשב"א, שאפילו בסדר קריאה לא יגיד את זה, לא כמו הרשב"א, כך מבין הרב"ח, ואפילו הרב"ח אומר את זה למעשה, שאם אדם, אפילו שאדם אומר את זה כמו בטעמים, כמו שהוא קורא בתורה, אבל עדיין ברור למה הוא אומר את זה, ושהוא רוצה את מידת הרחמים, הוא לא אומר את זה בשביל ללמוד תורה, הוא אומר את זה בשביל שהאמירה הזאת היא תועיל לו בתור בקשת פלגים ללמידות.
וגם כשהתורה אומר את זה, התכוון שזה בדרך בברית ללמידות.
מי?
כשהתורה אומר שזה כמו קורה בתורה, הוא גם התכוון שזה...
התורה אומר שאפילו יכול להיות ש... זה מחלוקת למה התורה התכוון. האם הוא התכוון שגם אם הוא אומר את זה בדרך של בקשת רחמים, אבל כמה שזה פסוקים בתורה, אין בזה בעיה. או שהתורה אמר, אין החינם מכאשר הוא קורא בתורה. שגם בטעמים זה בסדר, אבל גם הטור מסכים שבלי טעמים זה לא בסדר. מפשט הטור נשמע שהוא חולק עקרונית, שאפילו אם נגיד את זה בלי טעמים זה, 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 זה אפשרי, כי מה שבפועל זה פסוקים בתורה. אז מה, אבל מה שהקין קדיש קדושה וברכו זה לא פסוקים בתורה. אז ברור שאם אדם אומר אותם זה בתור דברים שבי קדושה. זה נשמע מפשט הטור, למרות שהבח לא הבין ככה בתור.
כן.
אז יש כאן שלוש שיטות, שבפועל רובם נוהגים שאין הכי נמי, שלהגיד את זה בתור, אם באופן יחיד, לא להגיד את זה בתור תפילה, אבל בתור טעמים כן אפשר להגיד את זה.
מחלוק אשכנזים ספרדים.
מה?
מחלוק אשכנזים ספרדים בעיקר.
מה אשכנזים אומרים?
אז לא, אבל ביחיד.
כאן בטעמים?
כאן בטעמים, ככה אני יודע.
תלוי באיזה סידור, יש סידורים שכתוב בהם שכן אפשר להגיד בטעמים, בפועל כך גם פוסק בשולחן ערוך. האם פוסקים את הבח? לכאורה הבח לא כולם פוסקים אותו. לכאורה אני חושב שהמשנה ברורה, נדמה לי שהסתכלתי בזה אתמול, סובר שבטעמים כן אפשר להגיד את זה. אני חושב. בספרדים אומרים את זה בטעמים.
כן.
ביחיד.
כן. יש כאלה שכתבו להגיד בעירור, המקובלים.
כן, כן, יש מקובלים שאומרו להגיד את זה בעירור, לא להגיד את זה בטעמים גם. שוב פעם, זה השאלה אם לחשוש לבח הזה. טוב, בכל אופן העיקר באמת בהדגים למידות, ויש בזה אריכות גדולה שזה טעמים, יש בזה גם דיון אחרי זה, יש הרבה שיטות, מה זה הדגים למידות? זה כבר לא מספיק, איך סופרים את הדגים למידות הללו? מאיפה זה מתחיל? האם השם השם זה גם כן חלק ממידות הרחמים, שכך שיטת התוספות והראש? שהשם השם לפני שחטא והשם לאחר שחטא, יש אומרים שהשם הראשון זה לא מידת הרחמים, רק מהשם השני והלאה, ואז אתה נוצר חסד אלפים הם עושים את זה כשתי מידות, ושיטת הארי, שגם השם השם זה לא יגים למידות, אלא מידות, היהודים לא מתחילים רק אל רחום וחנון, אבל השם השם זה משהו, זה לא שזה רק הכנה, זה משהו גדול מאוד, אבל זה לא יגים, לא הם, מידות אחרים מתחילים אל רחום וחנון. טוב, זה דיונים ארוכים בראשונים, אבל יש גם מבחינת איך להגיד אותם, שצריך לעשות איזשהו הפסק בין, ביקרא בשם השם,
השם, השם,
לא, יש בהתחלה, קודם כל בהקדמה של זה, שאומרים, ביקרא בשם השם, ביקרא בשם, אז אברהם אומר שצריך להגיד ביקרא בשם, לא ביקרא בשם השם, ביקרא בשם, השם, לעשות הפסק.
השם קרא בשם בעצם?
יש, אנחנו אומרים בעל ערך הפיים. רואים גם בתפילה בעל ערך הפיים שכבר ההקדמות זה כבר בתחילת הרחמים. שנכון, כבר שוב. ובשים לב יחסית בתורן כבר בעל השם בענן. וירד השם בענן, זה לא רק שהשם ירד בענן, גם שמה כבר זה נכסה בעיתונן. תעבור על פשע ותתחיל שם כהם ותציגים מושם. תזיז שבתנו כשאין מאמר, כיום על כיום, ויקרא בשם השם. עכשיו, הפסוק הוא כזה, ותצב השם עם מושם, וירד השם בענן ותציג מושם, ויקרא בשם השם. זה פסוק. עכשיו, ויקרא בשם, השם זה מופיע שם בתור, ויקרא בשם השם. יש טיפחה, זה טיפחה ובשם השם זה אחרי זה. מזה עומד העבודים שצריך להגיד ויקרא בשם, לא ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, לעשות הפסק בין בשם לבין השם. וזה נכון שזה משה קרא. השאלה היא ביקרא הראשון, מי אמר את זה? אז בתרגום גם אומר שהיקרא הראשון זה משה קרא. ויקרא בשם השם. אחרי זה, ויעבור השם על פניו ויקרא, שוב פעם, זה השם השם הרחום וחנון. ובארי מאוד מעריך שצריך לעשות הפסק בין השם ובין השם.
יש שם פסק.
כן.
וגם כי אחרי זה יצא השם אלוהים.
מה?
בדרך כלל כשזה כפול שם השם, אז אומרים את הראשון הוויה ואת השני זולג לרזילה.
כן, אז הוא מעריך מאוד בהסבר מה זה המשמעות של הפסק הזה. אבל הוא אומר, בפועל צריך לעשות הפסק ממשי בין זה לזה, כמה שיש לזה הרבה הסברים ברוחניות, וצריך לפי, צריך לעשות הפסק בין בשם ובין השם, ובין השם הראשון והשם השני, כי זה שתי בחינות שונות.